אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 559, שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור? נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור? ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין, שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב, כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בערום וחוסר כל, וכמו כן כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו, על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שאליהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך לבורא, אבל לאדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח לבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה, והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות את האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר, עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שעתה הוא נמצא במצב עלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שהתקרב עכשיו לאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא נמצא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו, כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע, שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בבחינת פרודה, דהיינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה לבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה לימין, כי השמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, ומתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום, ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון.
אנחנו תמיד נמצאים או בכלים דקבלה שעדיין לא מתקנים אותם, לא יכולים לתקן אותם. זאת אומרת, רצון לקבל בכוונה על מנת לקבל, או שכבר תוקן בכוונה על מנת להשפיע. הכל זה רצון לקבל, ודאי. זה החומר של הבריאה, הוא לא משתנה, משתנה הכוונה. אם הכוונה היא על מנת לקבל, אז הכל מה שלטובת רצון לקבל מורגש כטוב, ומה שכנגדו מורגש כרע. וברצון להשפיע זה ההפך, זאת אומרת, ברצון להשפיע אין, רצון להשפיע זה הבורא, זה אצל נברא, הכוונה על מנת להשפיע. אם נברא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אז מה שלהשפעה מורגש בו כטוב, ומה שלקבלה מורגש בו כרע. ובזה הוא נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל ששני מצבים האלו הם נתונים לנו בבריאה, ואנחנו נמצאים תמיד במעבר בין זה לזה. זאת אומרת שאדם יכול להתקדם מכוונה על מנת לקבל לכוונה על מנת להשפיע. כוונה על מנת לקבל נקרא בתוך הדעת, שזה הוא מרגיש כך ורואה ויכול לבדוק, למדוד, כי זה כלים שלו ברורים והכוונה שלו ברורה, והכלים וכוונות הם משתווים, נמצאים בכיוון אחד, אז יש לו מדידה ברורה, הרגשה ברורה. אבל אם הוא רוצה להתקדם, לא להתקדם באותו מישור ברצון ובכוונה רק יותר גדולים, אלא לעלות, זאת אומרת להיכנס לסולם המדרגות, אז כבר רצון גודל באורך הכללי שלו, במודול מה שנקרא, והכוונה היא כל הזמן משתנה. שינוי ראשון של הכוונה מעל מנת לקבל על מנת להשפיע, שאדם עושה צמצום על הכוונה על מנת לקבל ועל רצון שהיה משתמש עמה, זה כניסה לרוחניות, לידה רוחנית, שהוא מצמצם את הכוונה ורצון וכאילו לא נמצא בהם. זה תחילת העלייה הרוחנית. ואז נמצא שכל העלייה שלו היא בכוונה, בודק את הכוונות שלו, בכמה הכוונות הן יכולות להיות יותר ויותר על מנת להשפיע, לפי זה משתמש ברצון לקבל, מממש אותו, משייך אותו לאותה הכוונה. עושה את זה על ידי רב, ספרים, קבוצה, אור מחזיר למוטף, שכולם עומדים לרשותו, ואז הוא צריך להתקדם. כולם יחד הם נקראים רב. כל האלו האמצעים, מורה, ספרים, קבוצה ובורא, הם כולם לעומתו, הוא צריך לקבל אותם כיותר גבוהים, כי הם יודעים, הם אמיתיים, והוא צריך ליישר את עצמו לפי איך שהם, לקבל אותם למעלה מהדעת. אם הוא משייך את עצמו אליהם, חייב לבדוק האם הוא עושה את זה מצער, מאין ברירה, או משמחה. וגם בזה יש כמה בדיקות. מתוך שצר לו עכשיו, ואם הוא משייך את עצמו אליהם אז נמצא בשמחה, אז כדאי לו את זה לעשות. סך הכל מרוויח הוא, או שצר לו מזה שהוא לא יכול להצדיק אותם, ובמיוחד הבורא שטוב ומיטיב, והוא מרגיש ההפך, ולכן הוא בכוח רוצה להידבק אליהם ולקבל דרכם האור המחזיר למוטף. אדם צריך לראות שכל המציאות שלו היא רצון, שהבורא ברא. את עצמו הוא מרגיש בתוך הרצון, את העולם הוא מרגיש בתוך הרצון שלו, הכל בתוך הרצון. והרצון שלו, אם הוא כולו עדיין לא מתוקן, כולו על מנת לקבל, אז הוא לא יכול להרגיש את האמת בכלל, אפילו במאומה. אם כבר מתחיל להתנדנד בעליות ירידות, זאת אומרת שברצון שלו יש איזשהו חלק שנפתח לפעמים, ששם הוא מרגיש שמתקרב להשפעה, אז כבר כלפי החלק הזה שלפעמים מתעורר בו, יכול להתחיל למדוד את עצמו בעליות וירידות. והעליות וירידות האלו הם לפי טעם שלו, או לפי שמרגיש את עצמו יותר חפשי, או לפי אמת ושקר. ובסופו של דבר יוצא שיש בו כביכול שני מצבים, או הוא שולט או הבורא שולט באותו הרצון שלו. המקום או מצב איפה ששולט הבורא נקרא מקום האמונה. אם הבורא לא שולט, אין לו אמונה. אבל יכול להיות שזה זמן להכנה עצמית, לאמונה. אמונה זה נקרא או שהכנה לזה שמאוד משתוקק לכלי דהשפעה, ואז פועל בתוך קבוצה, בלימוד, בכל האמצעים, כדי להביא לעצמו המאור, מביא לו אמונה. ואז בתוך האור האמונה מתלבש גילוי הבורא, אור החוכמה. ואז יכולים למדוד שיעור באמונת רבו, לפי התלבשות החוכמה באור דחסדים. חסדים בעצמם קשה למדוד. גם בהם ישנם מדידות, אבל מדידות ההם בגובה של הרצון לקבל. וגם בזה אפשר להגיד שנמצא בשיעורי אמונה ברבו. כך מתקדם. זאת אומרת, תמיד כדאי להרגיש שכל מה שאני מרגיש, אני מרגיש בתוך הרצון שלי, אין לי כלום חוץ מרצון. חמישה חושים שלי זה חמישה מדידות שבתוך הרצון, שאין עיניים, אוזניים, ידיים, חותם, פה, טעם, ריח, אין דבר כזה. ההבחנות בתוך הרצון הם כמו שורש הלב בית גמיל דלת, או כתר חומה בין הזרם בין מלכות. ואני שחי בתוך הרצון צריך תמיד לדאוג מה שולט בתוך הרצון שלי, איזה כוח שורה בו, או כוח שלי, רצון לקבל, או כוח הבורא. ולהשתוקק ליכולת למדוד מה קורה עם הרצון שלי, שכל העבודה שלנו היא רק בו, אין חוץ ממנו כלום, אין מציאות מחוץ על הרצון. אז איזה הוא, כמה הוא גדול, כמה הוא נגלה לי, נפתח, באיזה צורה נפתח, איזה סוגי רצונות, איזה אובי שבהם, במה אני יכול לשנות אותם, לשפר אותם, איזה אורות אני יכול להביא לשם, ייכנסו והסתלקו האורות בתוך הרצונות האלו, ואז על ידי כניסת האור והסתלקותו הרצון ישתנה, ישתפר, יגדל, יהיה יותר מורכב, יותר עמוק, יותר רגיש. כל העבודה שלנו היא איך אנחנו כל הזמן פועלים בתוך הרצון. ואם אדם איכשהו מתחיל להבין את הדברים האלו, מתחיל איכשהו להיות בזה, לחיות בזה, אז יכול להתחיל לראות ההבחנות שברצון הזה, מי הם ברצון הזה דומם, צומח חי ובני אדם, איפה כאן קבוצה, רב, בורא, איפה כאן כל ההבחנות הללו, איך הרצון שלו מתגלה, איך הוא מתחלק לעולמות, פרצופים, ספירות, הכל בתוך רצון, איך שהוא מתחיל למיין, לנהל את הרצון, מבקש שיבוא המאור המחזיר למוטב, שישפיע על חלק הזה או על חלק הזה, הוא מתחיל להיות כבר שותף עם הבורא בתיקון הנשמה שלו, עד שמגיע למצב שמתקן את הרצון שלו, שיהיה כולו כלי דאמונה שבו יתלבש אור החוכמה, הבורא יתגלה בו. זהו. העיקר לא לאבד את היחס לכל המציאות, שאני נמצא בתוך רצון. כן.
דן מקבוצת מודיעין שואל, איך זה יכול להיות שאני שולט על הרצון שלי?
אני לא רוצה להיכנס ליתר דיוקים ולפילוסופיה כאן. אני שולט, לא שולט, שיתחיל בזה. ודאי שאדם לא יכול לשלוט על הרצון שלו, בינתיים שיראה את עצמו בצורה פסיכולוגית. מה עם הרצונות שלי, מה עם הכוונות שלי וכו'. זה עד שאנחנו לא פועלים במסכים, נקרא שאנחנו פועלים מתוך פסיכולוגיה מטריאליסטית. אחר כך כבר אנחנו פועלים בתוך הרצון עם חוכמת הקבלה. כן.
אדם מבית קבלה בירושלים ומת מניו יורק שואלים, כיצד אוכל לצמצם את הרצון שלי לקבל? אתה אומר דרך רב, ספרים, קבוצה, אבל אני עדיין לא מבין. אתה יכול להיות יותר ספציפי? אני רוצה לצמצם את הרצון שלי, איך אני עושה את זה עכשיו?
אם היה רוצה, אז היה מצמצם. ואין יותר. אין. יש רצון שבו אני מרגיש את כל העולם, את כל החיים. זאת אומרת, כל החלקי הרצון מביאים להרגשת המציאות, ואיך שהרצון הזה כל פעם, כל רגע משתנה לפי השפעת האור על הרשימות שבו, אז אני בזה מרגיש את המציאות, שאני כאילו חי באיזה רצון, היינו באיזה עולם, והעולם הזה מלא כל מיני מרכיבים, והם כולם משתנים, וזה המציאות שלי. זה הרצון שכך כל הזמן מתגלגל כמו איזה בישול בסיר, אין שככה כל הזמן, ואנחנו נמצאים בו, אז עכשיו השאלה הקודמת אפילו, מאיפה אני צופה? אני צופה מתוך הרצון שלי, על הרצון שלי. ככה. כמו שאדם בדרגת המדבר צופה על הרצונות שלו שבדרגת דומם, צומח וחי. הכל מתוך רצון. ורצון בכוונה על מנת לקבל. זאת אומרת שהוא דואג לעצמו. אם יהיה רצון בכוונה על מנת להשפיע, כבר בתוך הרצון הזה, בתוך הכוונה הזאת על מנת להשפיע, יש קשר עם הבורא. זה כבר משהו אחר. אז הוא מתחיל להתייחס לרצון כמו לאמצעי. כך הוא מתייחס לרצון כמו למטרה, כמו לחומר עצמו. אבל אם יהיה לו כוונה על מנת להשפיע, אז כל הרצון שלו עם הכוונה על מנת להשפיע, הוא כבר ישייך לעם השפיע, לבורא. ואותם האמצעים שיכול להשתמש בהם כדי להשפיע לבורא בתוך הרצון שלו, הוא יקרא להם רב, קבוצה, ספרים, אמצעים למיניהם, וכל זה ישתמש בהם כדי להשפיע לבורא. אבל הבורא גם כן יהיה מורגש בו בתוך הרצון שלו, כי חוץ מרצון אין לנו איפה להרגיש מישהו, משהו, בכלל לא לחשוב, לא כלום שיוצא מגבול הרצון. כן.
אלחנדרו מאקוודור שואל, האם צריך תמיד להרגיש שמחה כאשר עושים פעולת השפעה? אם כן, למה?
העניין הוא כך, שאם אדם דבוק לעליון, הדבקות הזאת צריכה להביא לו שמחה, כי הוא נכלל בשלמות של העליון. וזה מביא לו שמחה, לא שהוא סתם צוחק, אלא שמחה, הכוונה שהוא מתמלא בהרגשת השלמות, בהרגשת הנצחיות, במשהו ששייך, תלוי, קשור, איזה נוגע במשהו שהוא שלם ונצחי. אם יש לו איזה קשר למדרגה יותר עליונה, שזה נקרא רב, קבוצה, בורא. אם מעריך אותם במידה שמעריך אותם, אז יש לו הרגשת השלמות ונצחיות יותר. עכשיו השאלה, איך הוא משתמש בהרגשה הזאת? טוב לו בזה שמרגיע את עצמו, או שמשתמש בזה כדי להמשיך ולעלות, להשפיע בחזרה וכן הלאה? זאת אומרת, האם הוא ניגש בכלל בקשר עם רב קבוצה ספרים כדי לקבל כלי דאמונה, או כדי למלא את עצמו? אם כדי למלא את עצמו, זה קליפה שרוצה למצוץ מהקדושה כדי איכשהו למלות את עצמה. גם זה בדרך צריכים להרגיש ולאתר ולהשתדל להתגבר על זה. כן.
גיל איצקוביץ' מהקבוצה הווירטואלית שואל, האם צריך לסדר את כל האמצעים שלנו, רב, קבוצה, ספרים, בורא, בצורה שתהיה מאוזנת עם החיים הגשמיים, או שהשימוש באמצעים יתפוס נפח יותר גדול עם הזמן, עד שמתגלה פשוט המדרגה הרוחנית הראשונה?
אין שום קשר בין חיים הגשמיים למה שאני עוסק עם רב קבוצה בורא. אין שום קשר. איך שאני עובד, איך שאני מרוויח, איך שאני מקיים את המשפחה שלי, בסדר, אני עושה את זה מטעם הכרח. בינתיים אני לא הולך לשייך את זה לרוחניות. כן.
תלמיד מארצות הברית שואל, מתי זה הזמן הנכון ללכת על קו שמאל כדי לבדוק את העבודה?
אף פעם. בינתיים אף פעם. עדיין אין ימין, והוא כבר רוצה בשמאל. השמאל בעצמו התגלה. כן.
דימיטרי ממינסק שואל, מה זה אומר להכיר ברשות אחת, רשות הבורא?
שטוב ומטיב ממלא את העולם שלי, היינו כל הרצונות שלי, כל הלב וכל המוח. זה מה שאני צריך כל הזמן להרגיש, שאני נמצא ברשות הבורא, או הוא ממלא אותי, ולא לתת לקליפה לאכול את עצמו. שיש כאלה שנהנים מזה כבר, או שכל כך רגילים שלא מסוגלים לצאת מזה. זה גרוע מאוד. בזה אין התקדמות. אדם חושב שבזה שהוא מכניס את עצמו לסבל, הוא מתקדם. שזה פעם ייגמר. זה אף פעם לא ייגמר. זה ייגמר דווקא על ידי זה שהוא משייך את עצמו לשמחה, לטוב, לשמחה ממעשים טובים, לדרגה עליונה, לאמונה. זה נקרא אמונת רבו, שמשייך את עצמו לשלמות, מדביק את עצמו לעליון. אחרת בכלל אין סיכוי. אבל השאלה האם מדביק את עצמו לעליון שוב כדי ליהנות מזה, או שמדביק את עצמו לעליון שזה הביא לו מצב רוח, שמחה, שיוכל מתוך זה לרכוש כלים דהשפעה. כן.
יוג'ין מניו יורק שואל, האם השמחה זה עניין פסיכולוגי או שזו הרגשה בכלים דהשפעה בלבד?
תוצאה מדביקות. כן.
חברים מקבוצת חולון שואלים, מה ההבדל בין שליטת הבורא בתכונת האמונה לבין שליטת הבורא בתכונת הקבלה?
התבלבלו. שהתבלבלו בינתיים במה שהם שואלים, יותר טוב ממה שאני אענה. כן. נו, לא, לא, לא. רצית לשאול?
יש לי כמה שאלות, אבל אני אשאל. נו, נו. קודם כל, מה זה אמונה בכלל?
אמונה זה אור דחסדים, אמונה זה כוח השפעה, אמונה זה בינה. זהו. תכונת הבורא. השפעה. אלוקים, הטבע, הבורא, הקדוש ברוך הוא, הכל זה תכונת ההשפעה או אמונה. כן.
איך אני מבין אותה בכלים שלי? זאת אומרת,
אם שורה בך התכונה, שורה בך התכונה הזאת ברצון לקבל שלך, אז אתה מבין מה זה תכונת ההשפעה. אם אני מביא לך משהו, מכניס לך לפה ואומר, אתה מרגיש, מרגיש, זה נקרא מתוק. אז מעכשיו והלאה אתה מבין מה זה מתוק. אתה מרגיש וזה נקלט בך, נרשם בך.
אוקיי, אבל ברצון לקבל,
כן,
ששורה התכונה של השפעה, זה שני דברים הפוכים, נכון?
לא.
למה לא?
לא, כי הכוונה דה להשפיע שורה ברצון לקבל. ואז רצון לקבל רוצה להשתמש עם עצמו כדי להשפיע. זאת תכונה נמצא ברצון לקבל האגואיסטי, שהוא מרגיש את הזולת כעצמו, אז זה לא נקרא השפעה. כמו שאמא, אנחנו אומרים, משפיעה לתינוק, היא לא משפיעה לתינוק. התינוק זה חלק מגופה, כאילו שהוא נמצא בתוכה, ואז היא משפיעה לעצמה עוד יותר. זה חלק הכי עיקר שבגופה. לכן, אמנם שהוא נמצא מבחוץ, אנחנו לא, 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 לא חושדים על אמא שהיא כבר נמצאת בדרגה הרוחנית ועושה פעולות על מנת להשפיע. אלה זה טבעי. אלה, מה זה נקרא שרצון לקבל פועל בהשפעה? מגיע אליו אור העליון, כוח מיוחד, מתעורר בו, זה לא מגיע מבחוץ, זה כך אנחנו רק אומרים, מתעורר בו איזשהו כוח מיוחד, שהוא רוצה להשפיע לזולת. לזולת. אהבת הזולת. זולת זה נקרא שאני מרגיש אליו תחייה, שנאה, ריחוק, שאין לי אליו הרגשה שזה שלי, שזה זולת, מחוץ לי. ולמרות זאת, פתאום מתעורר בי רצון, יכולת, נטייה להשפיע לו, למלות אותו, להתייחס אליו כמו שאני מתייחס לעצמי. וזה, וברור לי שזה ללא שום חזרה אליי. יש לי מזה תענוג? לא. אם תענוג, אז אני משפיע מטעם ליהנות. יש לי מזה איזה רווח? לא. יש לי מזה איסורים? כן. יש לי מזה איסורים? אם אני נותן למישהו מעצמי, זה אני לוקח מעצמי, אז יש לי מזה איסורים. אז מה מחייב אותי לתת לו? באה תכונה מיוחדת שנקראת אור, מה אור מחזיר למוטב. ואז אני מרגיש מצד אחד שהוא זולת, ושאני הייתי רוצה לקבל ממנו, לקחת ממנו מה שיש לו, ובמקום זה יש לי עוד כוח נוסף שדווקא אני כן נותן לו, יכול לתת לו, ואין לי מזה תענוג מיד בצורה ישירה, שזה נקרא להשפיע על מנת לקבל. לא אני משייך אותו אליי, ולא אני נהנה מזה שאני משפיע לו, שיש לי מזה טובת הנאה, אלא ההפך, אני כאילו מתגבר על הרצון לקבל שלי, שנשאר ריק ועוד יותר מתרוקן, ומעביר מעצמי אליו הגיעה, מילוי, הכל. למה אתה עושה זאת? אין לי כאן תשובה ברצון לקבל. יש לי כאן תשובה שאני מרגיש בזה גדלות הבורא, שייכות לבורא, שאני מקיים רצונו, שהוא יותר עליון. והאידיאל הזה, היותר עליון, זה מה שמוביל אותי. זה אין מילים אצלנו, כי זה ברצון לקבל יש בכל זאת תמיד איזושהי פנייה פנימית לעצמו. כן, אז תן חזרה.
אתמול בערב ניסיתי לכתוב את המאמר הזה כאילו בלי קבלה, לא קשור אלינו, לעולם, וזה היה די מורכב.
אני לא חושב שאנחנו צריכים לנסות דברים כאלה לעשות. בסדר, אתה תנסה, אבל לא זה השלב שכך אנחנו, כי אנחנו לא באים לעולם עם השיטת התיקון עצמית. אם אתה פונה ל-99%, אתה לא יכול לדבר איתם בעל מנת להשפיע.
אני אגיד מה יצא לי בשתי מילים
ותכוון
אותי. רבו זה הטבע והסביבה האוהבת של הבן אדם. זה המקום שממנו הוא מקבל משוב לאיך שהוא מתנהל. ויש קושי של הבן אדם לשמוע את הסביבה הזאת ולקבל ממנה משוב נכון. והקושי העיקרי הוא, יש שני קשיים. אחד זה שהוא שקוע ברצון שלו להרוויח, והשני זה התקשורת, שהיא רוצה שהוא יהיה או שחקן כדורגל או כוכב הוליווד. זה היא מוכרת לו. אבל הסביבה האוהבת של בן אדם תמיד מכוונת אותו, או בדרך כלל מכוונת אותו למה שיותר מתאים לו, יותר נכון לו. יש מימד כזה, הוא לא טהור אבל הוא קיים. ובסוף בן אדם שמח בחיים באמת שהוא מרגיש שייך ומועיל בסביבה שלו. זה פקט שבן אדם, כל בן אדם מרגיש, כשהוא בשלב שהוא יושב נכון עם איזושהי סביבה, עם איזושהי חברה, הוא משתלב שם נכון, הוא מועיל שם, הוא מרגיש עם זה שמחה. אז ניסיתי לבנות מין תיאוריה מטריאליסטית כזאת שאומרת, תקשיב, בשביל להיות מאושר, תחבר רגע את הטלוויזיה. תנסה מהסביבה הקרובה והאוהבת שלך לקבל משוב מה נכון לך. זה יהיה הכי קרוב לדבר האמיתי. עכשיו תנסה להשתלב בזה, וכשאתה עושה את זה, תראה אם זה גורם לך שמחה. מין שיעור בפסיכולוגיה כזה.
עד השלב זה יכול להרגיע את האדם, בסדר. עד כמה שזה יחזיק? שאלה. דרך קשה. להתחיל מאמרים האלה ולסיים בזה, זה... כן.
הנושא הזה של אמונת רבו ודבקות רבו, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, וב-561 בפסקה השנייה כתוב, והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה, כלומר זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין. עכשיו אנחנו לומדים שהרב זה המורה וזה הקבוצה וזה כתבי המקובלים. איפה פה...
והבורא. כן, בעיקר.
אוקיי.
כי מאיפה יש להם לקבוצה ולמורה סמכות, כן?
איפה פה ההבדל בין היחס שלי בעבודה לאותו סמכות שאני קורא לו רב, לבין למשל יחס של חסיד בחסידות?
חסיד בחסידות צריך לבטל את עצמו כלפי הרב, אדמור, כן? בצורה מוחלטת. בלי לשאול, בלי ביקורת, בלי כלום. כי אנחנו צריכים להבין שכל מה שיש בדת זה אותה חוכמת הקבלה שירדה רק לרצון אחד, לרצון שלנו, לרצון הארצי, אגואיסטי, ומתקיימת בו. מה שאם כן חוכמת הקבלה האמיתית מתקיימת בשני מישורים, רצון לקבל ורצון להשפיע. שאיבדנו את הכוח, קשר עם ואהבתרך כמוך, עם ההשפעה, עם עולם העליון, מה שנשאר בתוך מישור העולם הזה, זה נקרא היהדות. זאת אומרת, זה דת, זה אותה חוכמת הקבלה, רק בזמן הגלות שמתגלה לבני אדם. וליחידים מתגלה בשני מישורים, רוחני וגשמי. לכן יש לדת הרגילים, כל מיני מעשים, כל הדברים ששייכים למעשים, למיניהם. ואנחנו מקיימים אותם, אבל מטעם המנהגים. במקום לקיים אותם בפנים, מקיים אותם בחוץ. מה השולחן ערוך? שולחן ערוך בעצם זה ספר, נגיד, לא חשוב, נגיד שזה נכון. זאת אומרת שספר מתאר נכון פעולות רוחניות בצורה גשמית. ליטול ידיים, אז אתה צריך לקחת את הכלי שלך, שנקרא ידיים ברוחניות, כלי קבלה, איך אתה נוטל, לטבול במקווה, איך אתה עושה את הפעולות הזה באור החסדים ומתאר את עצמך, לעשות חופה, להבדיל בין כשר לטרף, איך אתה שוחט את הבהמה שלך, איך אתה... כל הדברים. אין כאן מהבוקר עד הלילה. למה זה השולחן ערוך? הוא כולל לך כל החיים. ברגע שאתה קם, מודה אני, ועלה. מהנטילת הידיים ליד המיטה, ואיך אתה קם, באיזה רגל, איך אתה נעליים נועל, איך אתה לובש בגדים, יד ימין, אחר כך שמאל, וכל דבר. למה זה כל כך רשום לך עד פרט האחרון? כי זה הכל נובע מתיקוני הנשמה. שגוף זה נקרא הנשמה, ואיך אתה מתקן אותה, איך אתה מלביש אותה, איך אתה רוחץ אותה, איך אתה מסדר אותו, איך אתה ממלא אותו, באיזה סוגי אורות, אור חסדים, אור חוכמה, באיזה סדר, איך אתה מברך על זה ועל זה, על סוגי המילואים של, 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 בתוך רצון לקבל שלך, וכן הלאה. זה כל השולחן ערוך. היה פעם, לפני חורבן בית המקדש, היה בפועל, עשינו את זה כל אחד בדרגה שלו. איך היה עובד עם הנשמה שלו. זה היה בשבילו, לא אותו ספר, לא היה קיים אותו ספר, אבל הסדר, היחס הזה לכלי והאור, היה ברור לפניו. ברגע שאיבדנו קשר עם הרוחניות, נפלנו מדרגת על מנת להשפיע עליה, על מנת לקבל, אז לא נשאר לנו את הכלי הזה של נשמה, שאותה אנחנו מתקנים, אנחנו עושים עליה כל מיני פעולות, ואנחנו כאילו אותם הפעולות עושים עם עצמנו, עם הגוף שלנו, עם הבשר הזה, עם השולחן שלנו, איך שאנחנו אוכלים, במקום למלות את הנשמה באורות, עם העולם מסביב, איך שאנחנו נמצאים איתו במקח ממקר בכל מיני חליפין, שאני פותח גמרא. אז כתוב, אם אתה עשית כך וכך לשכן או לבהמה שלו, אתה צריך כך וכך לשלם, או נגיד בנזיקין או באב מציע, באב בטרה שם, בכל מיני דברים. כתוב על הכל על רמה רוחנית. כל התלמוד בבלי הזה הגדול, גמרא, מה שנקרא, וגם ירושלמי, ובכלל כל הספרים האלה, הם כולם כתובים על התנהגות האדם בתיקון הנשמה. אבל מתואר עם הבהמות, עם החיות, עם הקרקעין, עם כל מיני הדברים האלה, מתואר בשפה כזאת. שאתה נמצא ברוחניות, ברור לך שזה כתוב על רוחניות, על הנשמה. והעולם הזה כאילו לא קיים בשבילך. הוא כאילו לא קיים. מה תתקן בזה שאתה תשפוך מים על יד ימין, יד שמאל ועוד משהו תעשה? מה תתקן בזה? אלא אתה עושה את זה מטעם ההתאמה, גשמיות ורוחניות. שאם אתה נמצא בזה, אתה עושה גם כן את זה. אבל זה לא תיקון נשמה. שאתה מניח תפילין על יד שמאל, יד קאה. אתה לא מתקן בזה כלום. אתה בזה מקיים, מקיים ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. זה מנהג נקרא. זה נקרא מנהג, תרבות. היסטוריה, גרסא דינקותא. מה שקיים בעם. אבל העיקר, איפה שבאמת אנחנו מתקנים את הדברים האלה בתיקונים הפנימיים. ותיקונים הפנימיים כולם הם שאני לוקח את חלקי הרצונות שלי ומעלה אותם מדרגת למלות אותם לטובתם, על ידם להשפיע לזולת ולבורא. זה כל השולחן ארוך שלי. זה כל התורה, הוראה, איך לעשות זאת. עכשיו, שוב, שאיבדנו גובה רוחנית, התחלנו להתייחס לזה בצורה גשמית. הרי כתוב, יד ימין, יד שמאל, בהמה, שור, חמור, כתוב. זהו. אז כך לומדים עד היום, וכך מקבלים עד היום. עד כדי כך שידעים אתה נכנס לישיבה, ושואל איזה בחור על מה מדובר, מה זה מדובר? שני בעלים, שור אחד, שור נגח את הפרה, כן, זהו, בזה לומדים, מה לשלם, שניים מוחזים בתלית ויחלוקו, זהו, מצאו איזה חפץ ברחוב, זהו, למי שייך? זאת אומרת, לומדים כמו שאתה למדת בטח, כיסודות לכל הפסקי עורכי דין, כן?
אני לא מדבר כרגע על תוכן הלימוד, אני מדבר על עבודת הביטול עצמה. זאת אומרת, האם יש איזשהו שוני בעבודת הביטול שעליה מדברת חוכמת הקבלה, לבין אותו ביטול שחסיד עושה כלפי הרב שלו? כי הוא חושב שהוא גדול ו... וככה צריך לעשות.
ביטול כלפי, כלפי הרב וקבוצה ובורא, זה דברים ההכרחיים, כי אחרת הרצון לקבל לא יוכל לקבל בתוכו כלום. זה, זה אנחנו לומדים מדרגה תחתונה כלפי מדרגה עליונה יותר. אלה, איך עוד? כן?
אם אני נזכר שנייה במה שקראתי בזמנו על, על, על קוצק, אז ההבדל בין הקבוצה שפעלה אז ובין קבוצות אחרות של חסידים היה זה שהם התרכזו פנימה. זאת אומרת, הם התרכזו בשינוי העצמי.
גם כל הקבוצות החסידים באותם זמנים היו כאלו.
אוקיי. אז לפי מה שאתה אומר, בעצם אין בעבודת הביטול עצמה אין הבדל כל כך. בשני המקרים, עד שאני מגיע לאיזושהי מדרגה של השגה, אני צריך פשוט להוריד את הראש ולהמשיך.
אנחנו צריכים לעבוד בעבודה שלנו כמו אותם החסידים הראשונים, כמו בכלל, כמו שחוכמת הקבלה אומרת לנו. אני לא מבין מה כאן שאלה. ודאי שעבודת הביטול, אני צריך לקבל למעלה מהדעת את החברים, וכל חבר כגדול הדור, כל הבורא כטוב ומיטיב, המורה כחלק מהם, ואז רק בצורה כזאת אני אתקדם. וזה ודאי שלמעלה מהשכל שלי ומהרגש שלי האגואיסטי. איך אני יכול לראות ברגש ושכל שלי שהם גדולים? תמיד אני יותר גדול. מי ישלוט? אני ישלוט. אני יכול להיות שידבר שלא, אני נכנע, אני לכולם מראה שעד כמה שאני נכנע, עד כמה שאני ממש אפס עושה מעצמי. אבל השאלה, האם זה מטעם מה זה קורה? גם כן מטעם גאווה שכולם יראו איזה אני, איזה הכנעה אני עושה? עוד, זה חשבון של אדם. אין כבר שאלות. בסדר? כן.
אנחנו עכשיו נתקלים בהרבה אנשים שמגיעים לקבוצות או שעובדים איתנו, שמגיעים לכאן כי טוב להם. זה מאוד נחמד, מאוד מצוין. אתה יודע, זה התחלה של הנקודה שבלב שהביאה אותו לפה. יכול להיות שזה אשתו, יכול להיות שזה דרך כזאת.
נכון מאוד. גם כולנו הגענו ככה.
נכון.
שלא חיפשנו איפה יש צרות, איפה שיש יותר... תענוגים, תשובות על השאלות, הרגעה מסוימת, כן?
זאת אומרת, מבחינתנו שאנחנו כבר נמצאים את כמה שנים, זה בעצם עבודה על הקליפות, אם אנחנו נרגיש ככה, כי זה רק הרצון לקבל, לפי מה שאתה אומר.
זה תמיד כך, כי כמה שאנחנו מתקדמים, כל מדרגה הבאה, מה שהיה אוכל במדרגה הקודמת, זה פסולת למדרגה הבאה.
אז כלפי חברים חדשים שאנחנו מקבלים אותם, איך אנחנו צריכים להתייחס? אז תראה לו איזשהו הרי מעבר כזה.
איך אתה מתייחס לתינוק? לתינוק אתה מתייחס כמו לפי דרגה שלו.
אני מלמד אותו, אני מסביר לו, ופה אני לא
מוצא... בסדר, אבל גם את זה אתה עושה לפי דרגה שלו. זהו, אתה סולח לו על כל הדברים שהוא עדיין לא אדם השלם. כי העיקר שלפי דרגה שלו, האם הוא בסדר, לזה אתה צריך לדאוג. אם לדרגה שלו אפשר להוסיף משהו, אז אתה ברכות מוסיף.
אז איפה הגבול הדק שאני אסור לי לחצות אותו, שאני לא אפגע, כאילו שאני לא אשים מכשול בפני עיוור?
אם אתה תתייחס אליו לא מתוך רצון לקבל שלך, אז אתה לא תפגע. תתייחס באהבה, זהו. אין יותר מה שיכול לכוון אותך נכון. כן.
ננסה רגע להתלבש על השאלה של חנוך. כלפי אדם חדש שבא מבחוץ, שאף פעם לא היה באיזושהי מסגרת או דתית או איזושהי מסגרת אחרת, נראה כך שביטול כלפי רב זה איזשהו סוג של חיים קלים. כך זה נתפס.
ודאי.
של הוא יחליט בשבילי ואני זה, וזה בעצם פותר לי את כל הבעיות, וכך בדרך כלל אצל הרבה חילונים כך מתייחסים לדתיים. הם אומרים, הם עשו לעצמם חיים קלים, הרבי אמר, זה עושים וגמרנו. איך אפשר להסביר את זה שבחוכמת הכוונה...
אני לא חושב שזה רע.
בסדר, אבל זה...
למה הם מתבטלים? לכדורגלן? לאיזה מישהו שמופיע שם בטלוויזיה?
לא, הם מרגישים חופשיים.
הם מרגישים, זה לא חשוב מה שמרגישים. אני מדבר על מי קובע להם. אתה מבין? אז מבחינתי שניהם נמצאים באותו מישור שמתבטלים, אך שאף השאלה כלפי למי מתבטלים. אז מי שמבטל את עצמו כלפי לפחות איזשהו אדם חכם בעל ניסיון וכו' וכו', זה יותר עדיף ממי שמתבטל את עצמו כלפי מדונה. נו.
ועכשיו השאלה, אז מה ההבדל מהזווית הזאת? אז מה ההבדל בין אחד שמתבטל כלפי רב מקובל או אחד שמתבטל כלפי רבי וחסידות? מהזווית שם.
אז זה תלוי בשורש נשמה. ישנם אנשים, ודאי שהכי טוב, אם כולם היו מתבטלים כלפי האנשים הגדולים. כלפי אותו רב חסיד, נגיד, מתנגד, לא חשוב מי ומה. אם היו מתבטלים, כל העם היה מתבטל כלפי אנשים כאלה. זהו. ולא כלפי מדונה, או איזשהו שם, לא יודע, שם, אנשים, כאלו אנשים. זהו. עכשיו, שגודלים, אז מתחילים לחפש כמו שבא לסולם, כמו שרבש מספר. הוא פעם אחד הגיע הביתה ואמר, זהו, אין לי יותר אצל מי ללמוד, אני חייב לנסוע לארץ ישראל. עזב את הרבי מפורסוף. כי הרגיש שהרבו הוא לא מספיק לו כדי להתקדם איתו הלאה. אמנם שהוא היה מקובל, וגם כן בעל השגה ויחסית, אני לא יודע, לא מודד שם כל המדרגות. לא. אבל ככה זה קורה, שאדם אז יוצא מרשות רבו ומחפש לעצמו משהו יותר גבוה. כן? או שגודל בעצמו, כך שכבר רבו זה בורא, או שמוצא משהו יותר ממה שהיה לו קודם. אבל לבטל את עצמו חייב. קבוצה חייב, רב חייב, ואם לא רב, אז ישר בורא. זה ככה. נו, יש לך עוד זמן.
אפשר בהקשר הזה לשאול מה ההבדל בין ביטול שהוא למעלה מהדעת ללמטה מהדעת?
למעלה מהדעת ביטול זה שהוא מבקר ומבטל, ולמטה מהדעת, ביטול שהוא לא מבקר ומבטל את עצמו מראש. ובדרך כלל זה, למטה מהדעת זה ביטול שלומדים אותו מילדות. שפשוט אין לך שכל. כל דבר אתה מתקשר ושואל. אבל שוב אני אומר, למי שנמצא בתוך רצון לקבל בלבד ולא צריך לעלות במדרגות דהשפעה, המצבים האלו הם מצבים טובים. הם מצבים טובים. בסופו של דבר, האנשים שנמצאים בזה, הם מקבלים הרגשת השלמות, יש להם הצדקה למה שקורה בעולם הזה, הם נכנעים, הם נמצאים בחברה, יש הרבה דברים טובים בזה. רק מה? השאלה היא מה קורה אם מגיע זמן שצריכים לעלות דרגה, שאנחנו נמצאים כבר במצב שמדרגה הזאת צריכים לעלות לדרגה יותר עליונה. כאן כבר מתחיל להיות המשבר בתוך הקהל כזה. כבר הרב האדמור זה כבר לא רב, ומחפשים משהו אחר. אז מה עם האידיאלים, מה איתם, מה קורה להם וכן הלאה. לכן זה קרה ביהדות בזמן ההשכלה, זה מעבר חד שהתחילו להתעורר רצונות החדשים, זה נקרא שבאות נשמות חדשות לעולם, והם חיפשו מילוי יותר מהותי, חוץ מביטול. ביטול כדי לעלות. ולא קיבלו לזה חינוך. כי זה כבר שייך לחומת הקבלה. ואז הפסיקו. כי לא יוכלו להתבטל יותר. וזה קורה היום גם כן. רק רוצים בכל זאת על ידי כל מיני האפשרויות ככה, לסגור את זה. וגם זה בצדק. אני לא אומר שלא, כי אתה יודע, המכיר נפש בימי ישלמני. זאת אומרת, אם אתה עושה מכה לבהמה, אתה חייב להשלים אותה. זאת אומרת, אם אתה מוציא את האדם מהביטול עצמו כלפי הגדול, אז הוא מאבד אולי את ה... את, את, את הרוגע שלו, את החיים שלו, את האחיזה שלו באיזה עוגן. אז מה נשאר לו? אתה צריך לדאוג שאתה לא עוזב אותו סתם ככה באוויר. אחרת זה נקרא המכיר נפש בימי, נתת לו במכה. הוא עכשיו לא יודע מה, קודם היה לו רב, היה לו מסגרת, מקום איפה שהוא מתפלל, איפה שהוא עושה כל מיני פעולות כאלו מסורתיות, שזה היו מרגיעים אותו, מכניסים אותו לאיזה הילוך נכון. אתה יצאת אותו מזה? אתה דאגת לזה קודם שיהיה לו השלמה או לא? אם אתה לא, אם דאג, לא דאגת לו קודם, אז אסור לך את זה לעשות. לכן אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה לקבל אנשים ששייכים לדת. אני לא רוצה להיות אחראי שאני נותן להם משהו, הם מקבלים עכשיו חוש ביקורת על החיים, על עצמם, על הכל, כדי לעלות למעלה. ובינתיים הם נשארים ללא דביקות לסביבה שלהם. אסור את זה לעשות. אני לא מוכן. לכן אף פעם לא מקבל אנשים דתיים. לא. אלה כמוכם שכבר זרוקים ברחוב, כן? זבל, מה לעשות איתם? אז לפחות קצת לקדש אולי. עוד אחד נציג, תנו לו מיקרופון.
כן, אני בדיוק על זה רוצה לשאול. אני, לפני שהייתה לי מטרה בחיים, לפני שגיליתי שיש לי מטרה ואני רוצה להשיג משהו,
כן.
אז בכלל לא יכולתי לשמוע את המילה הזאת, ביטול. כאילו אני חושב על קהל חילוני, זה כל כך אנטי הטבע שלו.
אני לא מבין. אני הייתי באוניברסיטה, כן? היה לי שם מישהו שבשבילי הוא היה גדול, כן? רציתי הכל לשאוף ממנו, אז הייתי מבטל את עצמי כלפיו. זה גם נקרא ביטול. אני פותח איזה מאמר, איזה ספר, ורוצה להבין מה שקורה שם. אני נדבק לאותו שכל, לאותו רגש, גם כי נקרא שאני מבטל את עצמי במשהו. נו, זה, ביטול זה דבר שבלי זה לא נכנס שום דבר בתוכי. ביטול זה נקרא שאני פותח את עצמי לדעה, להרגשה מבחוץ. כן?
זה, את זה אני מבין 100%. נגיד, אני יכול לראות ספורטאים שיש להם ביטול טוטלי כלפי המאמן שלהם, כי יש להם מטרה. אבל אנחנו מדברים בזמן האחרון על זה שצריך, האנושות בסופו של דבר תצטרך להגיע לשבת על ספסל הלימודים.
כן.
מי בכלל כאילו יכול להקשיב לדבר... איך האנשים האלה שכאילו לא מוכנים להתבטל כלפי בן אדם אחד באופן טוטלי? אם יש לי מטרה אז אני אלך, ואם אין לי מטרה אז
אני אגיד לך. באו חכמים ואמרו, אתה יודע, יש כזה אמרה כזאת, באו חכמים ואמרו. מה זאת אומרת? באים חכמים, אנשים חכמים, פוליטולוגים, פסיכולוגים, פוליטיקאים, כלכלנים, מורים, בקיצור 10% מהשמנת של האנושות, שהיא חושבת, שהיא מבינה, שהיא דואגת, שהיא אנשים שהם רציניים, שיודעים להפעיל את הראש, והם אומרים לכל הקהל, ה-90%, רבותיי, אנחנו נמצאים בצרה. כן? זהו. עוד 10 שנים, 5 שנים, אם אנחנו כך נמשיך, אם עד אז לא יתפוצץ, לא יתפרץ הנשמה, המלחמה, כן? לא יתפרץ המלחמה, אז אנחנו גומרים עם כל האוצרות של כדור הארץ. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא נוכל לגדל שום תבואה. סך הכל אנחנו צריכים לאכול, כן, אנחנו צריכים אנרגיה כדי לחמם, לקרר משהו, זה, 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 כן, כן, בצורה הכרחית, כן, אנחנו צריכים לרדת לרמה המינימלית, המינימלית לא מינימלית, הנורמלית של הצריכה. הם החכמים והם כך אומרים. מה זאת אומרת? ודאי שיש אמונת חכמים. אם הרופא אומר לי, אתה יכול להראות, לי איזה צילום רנטגן, כן? ולהגיד, אתה רואה, יש לך כך וכך וכך. אפילו שאני, מאיפה אני יודע? צילום שלי, לא צילום שלי. מה קורה שם? מה בכלל? מה, איך שהם מרמים? נגיד, כן? אבל מה? אני צריך להאמין לו, יש לי ברירה. ולהאמין באותה תרופה. מה זה להאמין? כדי לקבל אותה, אני צריך בגובה הזה, בגודל הזה, להאמין לו שהוא נותן לי משהו טוב, ועל ידי זה אני אבריא. אני לא מבין אתכם. זה נקרא גם כן אמונה, זה גם כן נקרא ביטול. שאני בא למורה, שאני בא לרופא, שאני בא לאיזה מקום, אני מוכן לשלם. לשלם זה נקרא לשלים את עצמי. זהו. כן?
אם אני מסתכל על, נגיד, העולם הכביכול נאור, הכביכול חופשי, זה הפחד הגדול שלהם, שיבואו קבוצה של אנשים שיגידו להם, חבר'ה, הולך להיות פה קטסטרופה, אתם חייבים להקשיב למה שאנחנו עושים. כן. לאורך ההיסטוריה, כל המהפכות הגדולות התחילו בקבוצת אנשים.
רגע, אין שום פחד, כי זה כלי תקשורת, והרבה אנשים חשובים, מדענים, פרופסורים למיניהם, פוליטיקאים, כולם, שיודעים איך לסדר את הקהל גם כן, איך להביא לקהל כל הדברים האלה בעטיפה כזאת שיקבלו את זה ברוגע, שלא יתחילו להשתגע שם בעצבים ומחרדות. זה ודאי שלא פשוט. אבל אנחנו כבר יודעים מה שקורה. זה יותר טוב ממלחמה, תגיד לי, או לא? שנופל עליך שאתה לא יודע בכלל לאיזה כיוון ומה קורה, ומה יהיה איתך בעוד רגע. אין ברירה, אנחנו חייבים, אתה כאילו, מה אתה מעמיד כאן, תנאים? אין תנאים, מצד הטבע זה התנאי. אתה רוצה כן, לא רוצה לא. זהו. אם הטבע מתחמם עכשיו בעוד 200 מעלות, מה תוכל לעשות? כלום. אז יש לך פשוט ברירה. או אתה יכול לעצור את זה על ידי ההשתתפות שלך הפנימית, כן? או שאתה יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול את זה, תמות. נו. אני לא מבין אתכם. אתם כאילו זה לא אצל אמא שאתה עם קפריזות שלך. זה חוקים. הם מסבירים לך חוקים, אנשים שמבינים, סולידים, כן, חכמים, הם אומרים לך חוקים, גם הם בעצמם לא מעוניינים בזה. לא שיש להם איזושהי טובת הנאה, איזשהו רווח. הם אומרים, אנחנו בצרה, אנחנו, כולנו, גם הם. טוב, אנחנו כנוש.
יש לנו פשוט בעוד שבוע, ביום שני הבא, יש לנו חג השבועות, שזה משהו, ככה אני פשוט חשבתי, משהו גדול, זה מתן תורה, זה ספר, נתנו לנו, אני לא יודע איך להתייחס לזה, כי לספר או לשיטה, לפעמים אתה אומר שנתנו לנו שיטה, שכל השאר ספרים הם בעצם רק פירוש לדבר הזה, וכל הפילוסופיות, הכל יצא מזה, מהתורה.
כן.
אז אני רוצה לשאול, איך להתייחס לזה, כי לספר, כי לשיטה, איך קבלה מתייחסת לזה?
תורה זה המאור המחזיר למוטב. זה נקרא תורה. זה לא הספר, זה לא הספרים, זה האור. כוח, השפעה שבא מהבורא, ממקור ההשפעה, שכוח הזה מתקן את האדם, שגם כן יהיה בתכונת השפעה, אז אדם הופך להיות חלק מהתורה ומתמלא אז באור התורה, אור חסדים בהארת חוכמה. זה נקרא גילוי התורה, גילוי האור שבתוך האדם. כל מה שאתם שומעים בכל מיני הזדמנויות, זה סך הכל אתם צריכים לשייך לשני דברים, אור וכלי, ומידת ההתאמה ביניהם שנקרא מסך. אין יותר בכל המציאות כלום חוץ מזה. שאתה פותח תעס, מדובר שם על הבורא, אור, אני על נברא, רצון, על התיקון הנברא, מסך. זהו. אין. כל הבלבולים זה מתוך זה שלא יודעים הכל לקבץ בתוך שלושת המושגים הללו. שלושה זה הרבה, שניים זה אתה יודע יותר טוב לספור. לך לדלת פינות דור ישר, שם בדלת פינות דור ישר יש רק אור ורצון. זהו. ואז תתחיל משם. אבל אנחנו צריכים לדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, שכל ההבחנות, רגישות, רגש, שכל, כל הבלבולים האלה, עולם הזה, עולם הבא, תפיסת המציאות, הכל הכל, אתה צריך כל הזמן להביא רק לדבר אחד, אור וכלי, כי אין שום דבר חוץ מזה, גם כאן, גם שם, גם לא יודע איפה בכלל. גם מה שאנחנו נמצאים עכשיו במשהו, מרגישים איזה עולם הגדול, המאיים, הטוב, הרע, לא חשוב. הכל זה בתוך הכלי שנמצא ב- 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 במצב מסוים. כן.
אבל גם במצב שלי אני רואה שכן, יש לפני איזשהו ספר וכתוב שם, פעם כתבו את זה בטח על האור של הבהמה, לא משנה, אבל מישהו כתב את הדברים שם, אז...
ודאי שזה שכתבו לך על פעולות האור, על הרצון, וביטו את זה בכל מיני סימנים שאתה יכול איכשהו להתקשר אליהם, ועל ידי סימנים האלה גם כן להזמין על עצמך פעולת האור על הרצון שלך. לכן זה נקרא תורה. כי הספר מתאר בתוכו סדר פעולות של האורות על הכלים. לכן זה נקרא תורה. איך האור מנענע את הכלי. זה הכל. אין יותר בספר הזה כלום חוץ מזה. כי אין לנו בכלל במציאות חוץ מזה שום דבר, רק אור וכלי. כן?
סביב זה בטח הרבה שאלות. קודם כל, מה מיוחד בזה שאפילו אותו ספר הזוהר זה רק פירוש על התורה? מה מיוחד? ומה זה תורה בעל פה, תורה בכתב? מה זה? זה שכתבו?
רישום של משה בתוך בספר בקלף שהוא עשה, זה ביטוי גשמי פיזי בסימנים גשמיים של הפעולות רוחניות של האור על הרצון, שגם כן יחד עם הכתיבה הזאת הוא ותלמידים שלו, היו לו שם תלמידים שיהושע היה מארגן אותם, שהוא לימד אותם, וכל מה שהוא לימד אותם זה מה שרשם בתוך הספר. ומשך נגיד שנות המדבר הם רשמו את הספר, הם עברו גם ברישום, גם בגופים וגם ברוחניות, תהליך ממצרים הגשמי ומצרים הרוחני, דרך מדבר הגשמי ומדבר הרוחני לארץ ישראל גשמית ורוחנית. זה הכל נעשה כקשר ענב ושורש. זהו. עכשיו, והוא ביטא את זה בכזאת צורה קונקרטית בסימנים כאלו. זוהר מבטא את זה בצורה אחרת. אותו תהליך בדרגה, באופן אחר. בגלל שהרצון של הבני אדם בינתיים, רצון לקבל הכללי, בוא נגיד, לא בני אדם ולא בעולם הזה, הרצון לקבל הכללי הזה שבורא ברא, הוא בינתיים עשה כמה צעדים קדימה, השתפר, האור פעל בו, ואז צריכים כבר לרצון לקבל שהגיע לאיזשהו שלב של חורבן, אחרי עליות בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, גלות וכולי, הגיע לחורבן האחרון, לפני גלות האחרונה. אז צריכים לתת לזה שיטה שהיא שייכת לסוף הגלות, לזמננו. לכן נכתב ספר הזוהר מתחילת הגלות, אפשר להגיד לא מתחילת הגלות, כי הם היו לא בגלות עצמם, אלו בעלי הזוהר, הם היו מאותם התקופות, מאברהם שנמשך עד החורבן. רבי שמעון זה תלמיד של רבי עקיבא, שזה האור הגדול, ולכן ביטא את זה. עכשיו, זה שתורה מתחלקת לתורה שבעל פה ותורה שבכתב, זה הבדל בין זרמפין ומלכות. זרמפין דה הצלות נקרא תורה שבעל פה, מלכות דה הצלות נקרא תורה שבכתב. התגלות האור, שהאור שמגיע למלכות, יש בו כל מה שמלכות צריכה להשתנות, אבל עדיין לא הגיע למעשה, לכן זה נקרא תורה שבעל פה, שעדיין עובדים לפי המסכים, אבל שזה נרשם בתוך מלכות ומתבצע בתוך מלכות מאותו האור השינויים שבה, אז נקרא שבכתב. אבל מדובר רק על פעולות האורות בכלים, מתחילת הבריאה, סוף הבריאה. ובכלים האלו אין חוץ מכלים, בכלים האלו יש כאלו הבחנות שהן מרגישות את עצמם כקיימות, זה אנחנו, כקיימות בפני עצמם ומרגישות בפני עצמם ומרגישות עצמם נבדלות מכל היתר, ולהם צריכים לתת איזה מין תורה, מה שנקרא, זאת אומרת איזה מין הוראה איך הם יוכלו להשתתף בתיקונם עצמם, מצדם עצמם החופשי, איך הם יוכלו בעצמם למשוך את האור ולא לחכות שהאור בא ומנענע אותם, שהם בעצמם התחילו למשוך את האור בצורה מסוימת שהתייחסו עליו, שירצו שכלים האלה יתקנו יותר מהר. אז יש לכלים כאלו הבחנות שהן יכולות לסייע לדרך התיקון. אז נותנים כדרך, כנגד זה להם הרגשת החיסרון, חוסר תיקון, חוסר תפקוד, הכרת הרע מה שנקרא וכן הלאה. זה אנחנו שמרגישים את עצמנו. אבל זה גם כן סוג כלים מסוימים, בשלבים מסוימים של התפתחות, כך מרגישים. כן.
אז בסופו של דבר, מה אנחנו חוגגים? נגיד שמתאספים אנשים, מה אחר?
אנחנו חוגגים בשבועות אותו חג מתן תורה, שניתנה תורה לנו, לאלו שנקראים ישראל ישר קל, נתנה להם שיטה, נתנה להם שיטה, האמצעי לממש את עצמם בזה שלא סתם על ידי האור שמנענע אותם הם מגיעים לאיזשהו מצב הנקוף מראש, אלה הם בעצמם יכולים לראות את עצמם ואת כל המציאות ואפילו את הבורא, ובמקומו לקבוע שהם כן רוצים למטרה הזאת, כאילו שלא הוא קובע, אלה הם קובעים שרוצים אותה המטרה. אנחנו זה חוגגים, שאנחנו יכולים להבין, להרגיש, להכיר הכוח העליון שפועל בנו ולהזדהות עם הפעולות שלו. לא רק שהוא פועל, ודאי שהוא פועל גם כך גם כך, אלה שאנחנו מכירים איך שהוא פועל, אנחנו רוצים שיפעל, אנחנו עוד לפני שהוא פועל מראש כבר משתוקקים עליו. בזה נמדדת מידת האהבה. כן.
זאת אומרת, אפשר להגיד שממתן תורה יש לאדם חופש בחירה לקחת את השיטה ולעשות משהו בעצמו. לפני זה לא היה ככה?
נכון, נכון. לכן זה נקרא חירות ממלאך המוות, להיות עם חופשי בארצנו, ברצון שלנו. כן? להיות חופשיים. מה, במה אתה חופשי? אני עכשיו יכול בעצמי להביע יחס שלי למטרה ולדרך שאנחנו הולכים. אתה יכול לשנות מטרה? לא. הדרך אתה יכול לשנות? לא. אז מה כל כך זה? אני בזה משתתף, אני בזה קובע, אני רוצה, אני נמצא בזה, אחרת אני לא נמצא. הבורא נתן לנו הזדמנות להיות בזה. זה נקרא שאני קובע את עצמי במידה שאני מזדהה עמו, שאני כמוהו. או שאני בהמה או שאני אדם. כן, משם בחור.
הרב, נגענו קצת בעניין של שולחן ארוך ויצא לי קצת ללמוד את זה, והיום שאני קצת, אנחנו לומדים על העולם הרוחני ומבינים שמאחרי הפעולות הגשמיות בעצם מדובר בעולם רוחני. רציתי לשאול שאלה לגבי הריבוי שיש בפסיקות לגבי הלכות מסוימות, האם זה נובע מהגילוי הרוחני המסוים שאותם נשמות גילו?
אני לא יודע, אני לא רב פוסק. אני אומר לך מאיפה המקור. כל היתר אני לא יודע. כל היתר שייך לחיים הרגילים שלנו. אנחנו נתקעים כאן בריבוי של כל מיני תנאים חיצוניים, פנימיים. בהתאם לזה יש תמיד התאמה. זהו. ולכן יש יותר ויותר ספרים שיוצאים. אני זוכר יצא ספר שמירת שבת כהלכתה. זה היה מאוד חשוב. למה? כי עם כל החשמל, עם כל הצעצועים החדשים, עם כל מיני דברים החדשים, לא ידעו מה לעשות את המותר, אסור, באיזה צורה כן ולא. זה לאנשים שומרי מצוות זה עוזר, אז אנחנו צריכים דברים כאלה. עכשיו אתה יכול להגיד, מאיפה זה נובע מרוחניות, הוא מקובל כתב, לא מקובל כתב את זה, ודאי שלא. ובדרך כלל אנשים שמאוד רחוקים מחומת הקבלה, אז מה הם כותבים, לפי מה הם כותבים, אם הם לא יודעים חוקים רוחניים? הם יודעים כללים כאן, בעולם הזה, כללים הגשמיים, וזה מספיק כדי לקבוע. זה מספיק. ממש כך. אני זוכר רבש, כשבאתי אליו בנינו סוכה חדשה, הבאתי בחורים חדשים, הסוכה הקודמת זה הייתה איפה שם, אי אפשר היה להיכנס. כאן זה עוד 40-50 אנשים צריכים להיכנס לסוכה. התחלנו לבנות, אז היו כל מיני שאלות איך לבנות אותה בצורה מאוד מאוד ככה קפדנית, לפי שם תנאים של חזון איש, יש בזה ככה. אז הייתי סוכה, היו בונים בחצר, הייתי עולה אליו, אז הוא היה חושב ואחר כך מתקשר למישהו ושואל ומקבל תשובה. אני בטוח שהאדם שהוא שואל אותו לא ידע כלום ברוחניות, אלא לפי התנאים הגשמיים, כן, שלומדים, ידע לקבוע כך או כך, וככה זה בעולם שלנו. לכן רב פוסק לא צריך להיות מקובל, הוא צריך לדעת את התנאים, את הכללים שיש בחומר מהרוחניות, ודאי, אבל אחרי שהוא לומד את הכללים האלה בחומר, הוא יכול לפי זה לתת לך פסיקה על כל דבר. כן.
אבל הבחירה שלו אם לעשות ככה או ככה, אנחנו רואים שנגיד יש הרבה שאומרים או לעשות ככה או לעשות ככה, כאילו על אותו מצב בן אדם יכול...
גם בזה יש, גם בזה יש שאלה למה כך ולא למה כך. בדרך כלל זה הבדל בין סוגי הנשמות, כן. אבל שוב אני אומר, זה שאנחנו יש איזשהו מין דעה כזאת שמה זה, זה כלום, זה שטויות, זה לא, לא. זה ממש תוצאה מהרוחניות שמה, שהוא עוברת לגשמיות. לא לזלזל בזה. לא. זה העתקה. לא. ודאי ש... אבל שוב אני אומר, זה לא מתקן את הנשמה, אין בזה משהו ש... שמביא אותנו לגמר התיקון, אנחנו צריכים לעלות לדרגות רוחניות, אבל זה קיים, ובזמן הגלות שמנותקים מרוחניות, זאת התורה. אחר כך אתה עולה לתורת אור, לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, תורת אור היא נקראת. אבל לפני שמגיעים אליה, משתוקקים ומגיעים, אז יש לך את זה. כן.
קטלין מרומניה שואל, האם בזמננו הגלות, המדבר ונתינת התורה מתרחשים שוב? האם זה צריך לקרות בגשמיות ורוחניות יחד?
כן, ודאי שאדם חייב לעבור את כל השלבים האלו. הלוואי לנו להרגיש שאנחנו במצרים. דיברנו על זה לא פעם. כן.
ג'ורג' מסיביליה שואל, מה ההבדל בין חג השבועות ושמחת תורה?
בין?
חג השבועות ושמחת תורה שבסוף סוכות.
תראה, זה, כל החגים, כל הימים, שבועות, שבתות, ימי חול וכו', זה עניין של המדרגות. עליות וירידות. מדרגות בעצמם ועליות וירידות בהם. זה אנחנו לומדים בשאר הכוונות של הרי במיוחד. שם אפשר לקרוא על, על כל האלו המצבים. כן.
אילי משומרה שבצפון שואל, למה התורה ניתנה על ידי בן אדם אחד משה? למה לא התגלה ישירות לעם ישראל?
אף פעם זה לא יכול להיות שעמך יקבל משהו בצורה ישירה. זה הולך בפירמידה, זה הולך לפי גם דרך, גם מהמשה, זה מגיע לתלמידים שלו ואהרון וכל ה כהנים ולוויים. זה ככה, זה רק אפשר למסור. זה לפי המבנה של הפרצוף הכללי של 10 ספירות, ולכן זה לא מגיע סתם למלכות וחלקי המלכות. נו, אנחנו נעבור כבר לחלק התעס, בבקשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור מתלמוד 10 ספירות.